חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. בשישה בפברואר 2023 התחוללה רעידת אדמה חזקה בדרום מזרח טורקיה, עשרות אלפים נהרגו. מספרים כי בתל אביב מסתובב יהודי אכול רגשות אשמה נוראים, כי ממש לפני שהתחולל הרעש הוא משך בידית הניאגרה במלון בו שהה, והוא בטוח שזה קשור. אפשר להתווכח עם ההתנתקות מרצועת עזה המיטה עלינו את אסון השבעה באוקטובר. יש הטוענים שאין שום קשר, רק מימון החמאס קשור, ואם לא הייתה התנתקות המצב היה יותר גרוע. אפשר להתווכח עם הסרבנות והאיומים באי התנדבות הביאה עלינו את הטבח בשבעה באוקטובר. יש אומרים שהסרבנות רק קבעה את העיתוי של מה שתוכנן הרבה לפני כן, ויש אומרים שאין שום קשר. אבל איך ייתכן שאנשים המתחזים לנבונים יכולים לטעון שחמאס לא שואב עידוד וכוח מהמחאות לשחרור החטופים? הרי זה בדיוק מה שחמאס מכתיב לאומללים להגיד בסרטונים שהוא משחרר. הרי אי אפשר באמת לטעון שמדורות באיילון מחלישות את ארגון הרצח. ולכן, אולי רק תוצאות מאוחרות של גל החום הקשה שעבר עלינו בשבוע שעבר יכולות להסביר מה שצייצה חברת הכנסת מיש עתיד מירב כהן. ככה אמרה, תראו איזה פלא, סיפרו לנו שההפגנות למען החטופים רק מקשיחות את עמדת החמאס, והנה פחות מ-24 שעות לאחר ההפגנה העצומה שנערכה אמש, חמאס התגמש בעמדותיו. קטע, אה? כלומר, לא ההכנות לחיבוש עזה, לא הטנקים של חטיבה 7 עולים צפונה בזיתון, לא הלחץ של מצרים החוששת מכיבוש עזה ונהירת פליטים דרומה, אלא הרבבות שצעדו בתל אביב מפחידים עד מוות את החמאס. ולחברת הכנסת מירב כהן המלצה, אל תמשיכי בידיות ניאגרה אם את בטורקיה, כי לכי תדעי מה יקרה.
חמש בערב, השוטר הרע.
מצחיק, ארי. אני שי גולדן ואני שוטר הרע. התנהגות של חברת הכנסת טלי גוטליב, חוסר הכבוד שלה וחוסר הקולגיאליות כלפי ראש הממשלה, השרים וחברי על עשייה, השתלחויות שלה בחברי ליכוד נאמנים שנשאו על גבם את התנועה בימי הקשים, הפרובוקציות שנעשות על ידה כשיטת עבודה, כל אלה עושים נזק אדיר לליכוד. כשאנו בפתחה של שנת בחירות, תקף היום שר המשפטים יריב לוין את חברתו לסיעת הליכוד טלי גוטליב. האמת, לקרוא יודנרט למאבטח לבית משפט זו תחתית שגרתית למדי לצערי, שאליה מגיעים הרבה יותר מדי נבחרי ציבור לאחרונה. אבל אם גוטליב ראויה לנזיפה נמרצת על המילים ועל ההתנהגות היום, אין אפשרות לא לקשור בין ההתבטאות החריפה של לוין כנגדה לבין תוצאות הסקר של מכון אגם מהשבוע בקרב מתפקדי הליכוד, אשר מציב את טלי גוטליב במקום השני ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, אילו הפריימריז היו נערכים היום. לוין, אשר מרגיש בוודאי שהוא שילם מחיר אישי ופוליטי כבד בגלל התעקשותו על הרפורמה, מביט בגוטליב חולפת על פניו בסערה בקרב מתבגדי הליכוד, שהעמידו אותו רק במקום התשיעי ברשימה, ומתחלחל. הצעתי ללוין, במקום להתמקד בגוטליב ובנזקים שהיא גורמת לשיטתך לליכוד, מוטב שתציץ במראה ותשאל את עצמך אם התנהלותך בשנים האחרונות הועילה לליכוד ועל הדרך גם למדינה כמובן, או אולי בכלל הסב הנזק. הרי רק לפני שבועיים השר הממלכתי, שדורש מגוטליב כיום לשמור על הדר ביתרי וסגנון ממלכתי, היה עסוק בכלל בהחלפת המנעולים בלשכתו, במהלך הסכסוך המייאש שלו עם גלי בערב מיירה. הדר ביתרי? ממלכתיות? פחות. הרבה פחות. העניין עם אנשים כמו לוין, והוא לא לבד, הוא שהם סובלים מהיעדר מודעות עצמית, הגמל והדבשת, אתם יודעים. אז אם לוין רוצה לקדם ממלכתיות וסגנון נאות, שיתחיל במקום הקל ביותר לשינוי, אצלו. כי כרגע יש מצב לא רע באמת שטלי גוטליב גורמת נזק לליכוד, אבל גם לוין, לא פחות ממנה, ואולי אפילו קצת יותר. טול קורה מבין עיניך, לוין, היא מסתירה לך את הנוף, כלומר, את הדבשת שלך.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן, ואריאל דד.
ערב טוב שי.
ערב טוב אריה.
אין יונית, תחרות קשה מאוד.
תחרות קשה.
מי קוראים להם יותר נזק.
זה לא רואה את עצמו וזה לא מסתכל על עצמו. אגב, מירב כהן באמת זה אחד הציוצים הגאוניים, באמת אישה יקרה ואני גם כמובן, אבל לחשוב.
אולי מכת שמש.
לחשוב שהחמאס ראה את זה ואמר, אנחנו את המחאה נגד הממשלה בישראל נתרגם לפעולה שתשרת את הממשלה בישראל. לא מרב, זה לא ההיגיון, זה לא ההיגיון, זה לא ההיגיון של
החמאס. כנסו שם באיזה מנהרה, חסר לנו שאלה יבואו מקפלן, ידליקו לנו מדורה פה בתוך הזה, חס וחלילה, זה חייבים להתגמש.
או לחלופין, הם אמרו, כל מה שרע לנתניהו טוב לנו, ולכן נתחיל במסע ומתן לשחרור חטופים. לא, מרב, זה לא הרציונל של החמאס, הם לא עובדים ככה, הם לא עובדים ככה.
אנחנו נעסוק בתוכנית אחר הפרסומות וחדשות, נביא שניים כאלה שחושבים ככה וחושבים אחרת על המהלך הצפוי או המתוכנן המאוים בעזה, אבל אין לי ספק שזה לא מה שגרם לחמאס להתגמש, אבל יש משהו מאוד ילדותי ואומניפוטנטי כזה, תחושה שאני עושה וזה משפיע. ו... זה אשליה קשה, כלומר,
אמת.
אני עושה ואין לזה קשר עם המציאות, זה ממש מתסכל.
גם דנטלי, תהיה פה גוטליב, תלי גוטליב, אבל כבר ימש לומך.
בסדר, נפתח בצעקות של היום?
יאללה.
אלו, בוא נשמע.
עוד יום, עוד צעקות. תתבייש
לך, אל תתבייש לך, אל תתבייש לך, אל תתבייש לך. ומה? תתבייש לך, אדוני. זה לא עבודה שלך.
זה לא עבודה שלך.
גם היו דברתים היו. זה לא עבודה שלך.
שלום וערב טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד.
שלום שלום לכם. אני מקווה שתעלו על הקו את האיש המכה, הבריון האלים הזה, שהשתמש בשופט שנתן לו הוראה לא חוקית בעליל, להוציא אותי באלימות ולגרור אותי מתוך אולם הדיונים. אבל כנראה אני צריכה להיות אישה מוכה.
נו באמת, אל תקחי את זה לאישה מוכה.
הכי לשם, הכי לשם.
אני קיבלתי מכות ולא הייתי אישה מוכה. למה תכף לקחת את זה לאישה מוכה?
אני רוצה להסביר לך למה אני אומרת לך את זה, אדוני. יש דבר כזה שנקרא תסמונת, נכון? תסמונת אישה מוכה. מרביצים לה, וצריכה להוריד את הראש. לא, 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 לא. אנחנו לא נוריד את הראש.
הבנתי.
לא ינהגו בי.
אבל חברת הכנסת...
אריה, אתה תיתן לי להשלים. אתה לא יכול לאפשר... שתופעל נגדי עבירת תקיפת עובד ציבור חמורה, בניגוד לחוק החסינו, ואתה תצפה ממני להגיד תודה רבה לך, אדון מאבטח.
לא, להגיד תודה רבה לא, אבל לקרוא לו יודן רעת גם לא.
אה, לא, דרך אגב, מה שציטטתם, בגלל שהם...
לא, זה הקלטה, לא ציטט.
הקלטה? כן. לא נכון, זה לא יכול להיות, אני אגיד לך למה.
למה?
נאירועים שונים. כי כשהוא הוציא אותי בכוח מהדיון, כשהוא משך אותי בכוח, התגובה שלי הייתה במה, תעזוב אותי. אחר כך ישבתי בחוץ. והוא בא אומר לי, והוא יצא החוצה מהדלת, שאני יושבת בחוץ. אמרתי לו, תתבייש לך. ואז אמר לי, אני בסך הכל עושה את העבודה שלי. ואז אמרתי לו, גם יודן רפים. ותמיד את שירות לכל מעשה נפשר.
אז חברת הכנסת גוטליב...
אתם צירפתם פה את שני הדברים.
בקשה, כן, צירפנו, זה נכון. בקשה לי אלייך. שאלה. יש לך כושר התבטאות לא מבוטל בכלל. לא יכול להיות שעולם הדימויים שלך מתחיל ומסתיים בהשמדת יהודי אירופה. למה? למה לוקחים כל דבר לשם?
אריה, תראה מה זה. את יודע מאיפה עולם הדימויים שלי? מהתרבות הגלותית של הימין. זה עולם הדימויים שלי. ואני אתן לך בדיוק הסבר לזה. שבי, פושעים בי, אגב, אני לא אתפלא על פשעו של השופט מיכליס, כי אם יצחק עמית, שהוא קורא לעצמו נשיא העליון, פושע בחסינותי, ומוציא אותי בכוח, מורה למשמר להוציא אותי בכוח, להוציא משפחות שכולות בכוח, לגרור משפחות באמת של נפגעי פעולות איבה בכוח מעולה, מה יש לי להתפלא על השופט מיכליס? אני רק אומרת, בהקשר הזה, עולם הדימויים שלי זה בחוסר היכולת של הימין למשול.
מה הקשר
בין ליודנרט? מה הקשר בין למשול ויודנרט?
אז אני אסביר לך, שאלת אותי מאיפה עולם הדימויים שלי, מעולם הימין הגלותי, ואתה שואל אותי למה יודנרט? אני אגיד לך בדיוק למה יודנרט. גם יודנרט היה גוף שהוקם עוד לפני תוכנית ההשמדה ההיטלראית, עוד לפני הכל, כדי לתווך בין המולך לבין היהודים. ואני אומרת לך פה...
ואין לך שום דימוי אחר. הבנתי, אין שום דימוי אחר, זה מה שהיה היום דומה להשמדה, הבנתי.
לא, זה לא מה שאני אומרת לך, למה אתה...
זה מה שאת הבאת, זה מה שאת הבאת, הבאת את עולם ההשמדה לאולם בית המשפט.
אריה, זה לא יעזור לך אם תרים את הקול שלך עליי ותכניס לי מילים שאני לא אומרת.
אבל את אמרת את זה.
הזנו, יצאנו, הזנו.
אני רוצה להבהיר לכם, תתביישו לכם, תסלחו לי שאני אומרת לכם, אני לא אוהבת להשתמש במילה הזאת, שאין לכם שום בעיה, אבל שום בעיה. עם זה שמוציאים אותי באלימות, מעולם בית המשפט, מעולם בית המשפט, בבריונות, בתקיפות, בניגוד להוראת חוק החסינות. בניגוד גמור לסדר עוד חוק החסינות.
אפרת לדיון.
לא, זה לא בניגוד לחסינות. אסור לחבר כנסת להשתולל בבית משפט.
אפרת לדיון.
אל תבלבלי את המוח.
אריה, בכל הכבוד תגזור על עצמך טיפת נימוס. כי אתה לא יכול להגיד משתוללת שלא השתוללתי. אם תרצה עובדות, הרי היו שם נציגים, יכולתם לשאול אותם. הרי למה השופט הוציא אותי מהאולם?
כי צעקת.
לא, ממש לא צעקתי, אני לא צועקת באולם בית המשפט, יש לי
חופש שלך. את רוצה שנראה לך כיתה ארכיון, חברת הכנסת גוטליב?
אתה יכול להגיד איזה כיתה ארכיון שאתה רוצה. אני לא קניתי את שמי כעורך הדין מצוינת, כי אני צועקת באולם בית המשפט, ממש לא.
לא, קניתי את מקומך בליכוד כמשתוללת.
לא, זה כי אתם מיזוגנים, אתם קוראים משתוללת.
איך קשור מיזוגנים?
אנחנו
מדברים באותה צורה לניסים וטורי, מה קשור אישה או גבר?
סליחה, אולי אצלך, אני מסבירה לך שהמילה הזאת, בהתייחס לאישה, מילה מיזוגנת ומכוערת, והיא גם לא מאפיינת את מה שהיה היום בבית המשפט, ובכלל, כי מה שהיה היום בבית המשפט, התייצב נציג היחידה החוקרת, ואמר לשופט שבשביעי לאוקטובר הם גילו שיש העברת כסף מקטר לחמאס. אז אמרתי לשופט, אדוני, כנראה הם חושבים שאתה לא יודע, אז רציתי להזכיר לך שב-2019 אייזנקוט הרמטכ"ל אמר שחייבים להעביר כספים מקטר לחמאס, כי זה שומר...
נכון, אין לי ויכוח איתך על העניין הזה.
רגע,
את יודעת.
עכשיו זה בסדר? עכשיו בסדר להוציא אותי?
עכשיו, חברת הכנסת גוטליב, את יודעת...
לא אם את מפריעה לדיון.
את יודעת, חברת הכנסת גוטליב, אני יושב פה...
חוק החסינות, רק שנייה, חוק החסינות...
כן, לא מאפשר לך להפריע לדיון, את יודעת את זה.
רק דקה, אני לא מסכימה איתך. חוק החסינות קובע שחבר הכנסת חסין מפני כל פעולה משפטית, פעולה משפטית זה השלכה עליי מהחלטה של שופט, ושלא ניתן להוציא כל הוראה שמוציאה, שיכולה להגביל תזוזה של אדם במקום שלא רשות יחיד, לא חל על חבר הכנסת, סעיף 9 לחוק החסינות.
את יודעת מה העניין, אבל את יודעת מה פספסת, אבל חברת הכנסת גוטליב, אם אפשר באמת להשחיל שאלה, את יודעת מה פספסת? שהטענה שלך שלעצמה, שהיא בהחלט שווה דיון וגם בדיקה מעמיקה, הייתה נשמעת, ואולי אפילו בסופו של דבר יוצא, שאת צודקת ב-100% ושנהגו בך בצורה שהיא חוטאת לדרך
שבה צריכים...
רגע, 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 רגע. אבל אם לא היית מכניסה את היודנראט לחיינו, היינו מדברים עכשיו על הדרך שבה נהג בך בית המשפט. את הבאת את זה על עצמך. את הבאת את היודנראט על עצמך, לא אני אמרתי יודנראט.
רק רגע, אני רוצה להעביר לך למה אתה כל כך טועה. כל כך טועה. כי כשהוציאו אותי בבגץ, הוציאו אותי, ואמרו שהשתוללתי, והראו סרטון שבכלל לא היה בדיון. הוא היה כשהשופטים לא היו בדיון. כשדיברתי עם פרדו ואמרתי לו שהוא מוציא דיבת הארץ רק שהוא אומר שאנחנו עושים ג'נוסייד. ודיברתי עם יורם כהן ואמרתי לו שהוא איבד את סולם הערכים שלו.
את יודעת שאני מסכים איתך עם רוב הדברים שאת אומרת, אבל הדרך שאת מבטאת אותם גורמת לך נזק עצום, חוץ מאשר בליכוד כמובן.
רגע, אני רוצה להעביר לך, אתה לא נותן לי להשלים, אז איך אתה יודע מה אני אומרת? אמנם אתה איש מוכשר ורב פעלים וחכם מאוד, אין חולק, אבל אתה לא יכול לדעת מה אני אומרת, כי אתה לא שוטה ונבואה ניתנה לשוטים. ולכן אני אומרת לך פה, שיהיה כאן ברור, אף אחד לא מעניין החסינות של טלי גוטליב. כמו שאף אחד לא התעניין השבוע שיאיר גולן הגיש נגדי תביעה 500,000 שקל ובבית המשפט זרק אותו מכל המדרגות והתקבלו כל טענותיי. אני לא מעניינת. עסוקים בי רק שפוגעים בי. לא שמעתי אחד שיוצא נגד העובדה שמשתמשים ותוקפים עובד ציבור.
יש לי, יש לי שאלה, שאלה בעניין אחר. את התייחסת למשמר בתי המשפט כמיליציה פרטית חמושה. עכשיו, ראיתי שכשתומכי החטופים ותומכי המחאה מפריעים בדיונים בוועדות, משמר הכנסת מוציא אותם. למה לא תקראי גם למשמר הכנסת מיליציה פרטית חמושה?
תראה מה זה, תראה את ההבדל, כן? אם באמת אכפת לך מעתידה של המדינה הזו, אני חייבת לשאול אותך משהו. בעוד שמשמר הכנסת האדיר הזה, שבאמת שומר ככל שהוא יכול על זכות הדיבור, כמו שאנחנו חברי הכנסת מאפשרים בתוך הוועדה, באמת...
הם מפריעים וגם אני הייתי מוציא אותם.
רגע, סליחה, לא. ההוצאות של אנשים ממשפחות החטופים זה במקרים נדירים ביותר.
נכון, נכון.
רגע, שנייה רגע, בדקה. אז אתה לא יכול להשוות את משמר, את הסדרנים העיקרים שלנו במשמר בכנסת, שמאפשר את קיום הדיון לפי התקנון. על אף אחד שמגיע לוועדת הכנסת, אם לא חבר כנסת, אין חסינות. פה אתה מדבר על מיליציה, אני אסביר לך מה זאת מיליציה. למשמר בתי המשפט, זה גוף חמוש.
כן.
יש להם חמושים.
מתי הם השתמשו בנשק?
רגע,
מתי פעם אחרונה שלף מאבטח נשק?
רגע,
מתי?
לא
מתי במאה השנה האחרונות מאבטח הוציא נשק?
בכל הכבוד לך, מתי הגעת למצב שבהם למחבלים עזתים יש זכות עמידה בבגץ?
איך זה קשור? איך זה קשור למיליציה חמושה? אני לא מבין.
ברור שלא אתה לא מבין. איך תבין אם אתה לא נותן לי לדבר עד הסוף? מה זה מיליציה חמושה?
איש לא מוציא מילה מהפה, את נוהמת פה נאומים, ממילה אפשר להוציא פה. וכשאתה מעז לומר מילה, אתה מיד מקבל נזיפה ממך. על זה שעזת לנשום.
שי, באמת לא מתאים לך לקחת את זה ברמה כזו אישית. גם אתה יודע להיות כועס ונוקב בדברים שהם בשיא ליבת ההבנה שלך. ואני מנסה להסביר לך, אתה לא נותן לי. למה זאת מיליציה? ואתה אומר שהם מעולם לא שלפו אקדח? תגיד לי אתה, כמתי היה מצב שבגט חושב שהוא עליון על הרשות הבצעת ומחוקק את זה מיחד?
מה הקשר? מה הקשר?
אם המשמר יקבל עכשיו הוראה מיצחק עמית להיכנס לכנסת או לחבר כנסת שנמצא שם ולעצור אותו, הם יעצרו אותו. כי הם עובדים איתו לשופט. והם חושבים שהחוק לא חל עליהם. זאת מיליציה. חמושה, שהיום הוציאו אותי, כי השופט אמר...
לא נורא, באמת לא נורא.
מאחר הם יעשו את זה לשר, והם יעשו את זה לראש הממשלה, וזה לא שאתם אומרים, אגב, רק מהצד הימני של המפה הפוליטית, סליחה.
אגב, ראש הממשלה, אני חייב להגיד משהו. אני יושב פה במיקרופון הזה, ובכל מיקרופון, וכל פעם שאומרים לנתניהו שהוא היטלר או נאצי, אני משתולל. אני אומר, איך אתה יכול לקרוא לראש ממשלת היהודים נאצי? ובכלל, כל אדם שקוראים לו נאצי במדינה הזאת, או משווים אותו למשהו שקשור לשואה, אני משתולל.
איך קשור נאצי ליודנראטים? איך אתה...
לא קשור? לא קשור? לא קשור משטפים של הנאצים?
לא, באמת.
טלי, את אישה אינטליגנטית.
בוא לאינטליגנציה.
די, נו. טלי, את אישה אינטליגנטית, די, אל תעשה צחוק מאיתנו.
ברוך השם, כמובן, השם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך, אבל אל תשווה נאצים ליודנראטים, עם כל הכבוד. מה שאני מבהירה לכם, אגב, ולמדו את ההיסטוריה, העובדה שאדם מסתתר, כשהוא מבצע פקודה לא חוקית, הוא ביצע כלפי פשע.
אז הוא שיתף פעולה עם הנאצים. הוא שיתף פעולה עם הנאצים שהם בית המשפט העליון כנראה.
לא.
אם הבנתי את המשוואה.
טוב, מספיק.
זאת לא המשוואה, מה שאתם עושים פה, זה שקר בנפשכם וצביעות בנפשכם שניכם.
שקר בנפשכם.
כי אותי תקפו היום בבריונות, בניגוד לחוק החסינות, וזה בסדר שהוא שם משהו עושה את זה, וזה בסדר כי הוא קבל הוראה לא חוקית בעליל מהבוס שלו, שופט, שעושה בי את אותו פשע, אותו פשע שביצע ביצחק עמית.
חברת הכנסת טלי גוטליב. חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה.
תודה, תודה.
בשמחה.
אוקיי.
פרסומת.
כזה.
שלום וערב טוב לעורך הדין אברהם בלוך, כתב המשפט של מעריב.
שלום וברכה.
בהמשך ישיר לשיחה הקודמת שלנו, בלי קשר למה שאמרה טלי גוטליב ולהנמקות שלה, היה דיון בבית המשפט המחוזי בלוד בערר שהמשטרה הגישה להחלטה להסיר את ההגבלות על יונתן אוריך. מה היה שם?
נכון, בעצם פעם
נוספת
אנחנו שמענו את אותם טענות בנוגע להטלת ההגבלות על יונתן אוריך. עקרונית, מה שהסוגיה המרכזית היא בעצם שהוא לא יוכל להיות בקשר עם אנשים שקשורים לחברת פרספשן. הנקודה המרכזית אולי מבחינתנו הציבורית זה שהוא לא יהיה בקשר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלא הוא בעצם היועץ הכי קרוב. וזאת בעצם אחת הנקודות שעומדות במרכז האירוע. אנחנו עדיין אין החלטה, היה רק דיון. אבל
אחרי שהשופט מזרחי בבית המשפט השלום קבע שאפשר להסיר את ההגבלות.
נכון, השופט מזרחי בעצם קובע שצריך להסיר את ההגבלות בגלל שהוא הוא מסתכל בעצם על דיני המעצרים, וזה משהו שאני הייתי רוצה להמליץ, מה שנקרא, לכל אחד ואחד מהמאזינים שלנו, לא להסתכל על דיני המעצרים בשאלה כן ביבי, לא ביבי. על התיק העיקרי, על פרשת קטרגייט, אפשר להסתכל במשקפיים האלה. אפשר להסתכל, אני אוהב את הפרשה הזאת, לא אוהב את הפרשה הזאת, חושב שהיא פלילית, חושב שהיא לא פלילית. זה לא משנה. האירוע הנוכחי הוא מדבר על דיני המעצרים. האם נכון להמשיך להטיל הגבלות על יונתן אוריך לאור המשכות החקירה, לאור פעולות רשויות החקירה, המשטרה, השבק, לאור התנהלות הפרקליטות בפרשה הזאת, האם נכון להמשיך להטיל עליו הגבלות? עכשיו, למה אני אומר שכדאי להסתכל על הדברים האלה? בגלל שיונתן אוריך בסופו של דבר זה שם קוד, כי יונתן אוריך הוא אחד מתוך המון עצורים שמגיעים לבתי המשפט, והשאלה היא האם אנחנו היינו רוצים שופט שיהיה חותמת גומי של המערכת, או האם אנחנו רוצים שופט שידע לאתגר את המערכת ולומר לה, כאן אתה היית לא בסדר, אני לא ממשיך לפגוע בזכויות של אדם כשהמשמעות היא שאת לא עושה שום דבר. ואני אתן דוגמה,
לא,
אחת הדוגמאות...
תקשיב, הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה שאדם יעצר אותו מהליכים בלי סיבה, זה האחרון שאנחנו רוצים, אוקיי? ואנחנו, מה שאנחנו מנסים להבין זה האם באמת ההחלטה של השופט מלמדת שאולי אין רגליים לדבר הזה. זו השאלה המעניינת. האם באמת השופט אומר לנו, תקשיבו, יש פה מהומה רבה, לא מהומה באירוע הזה של אוריך, ותצננו קצת את ההתלהבות שלכם.
אז יש כאן שני היבטים. אומר השופט מזרחי, שאגב, הוא היה זה שאמר שאפשר בתנאים מסוימים להגדיר את יונתן אוריך כעובד ציבור לצורך הוכחת עבירות מסוימות שמיוחסות לו, שאם הוא לא יהיה עובד ציבור, אם הוא לא יוגדר ככה, אם לא יהיה ראיות שיוכיחו שהוא אכן היה עובד ציבור, אז אי אפשר יהיה להאשים אותו, למשל במרמה והפרת אמונים. אז כשהשופט מזרחי, אותו שופט מזרחי שאמר את זה, הוא מגיע ביום חמישי ואומר, סליחה, אתם לא עבדתם אפילו בשביל להביא ראיות בנושא הזה. בנוגע לעבירת מגע עם סוכן חוץ, אתם מייחסים כוונה לפגיעה בביטחון המדינה, עבירה שעונשה עד מאסר עולם. אתם מייחסים פה עבירה מאוד מאוד חמורה. לפני 4 חודשים הכנתם טיוטה של חוות דעת של השבק שאמורה להגיע ולשכנע, לבסס בעצם את העניין הזה שיש איזושהי סכנה לביטחון המדינה במה שיונתן אוריך עשה. אני סגרתי בתוך מעטפה את הטיוטה של החוות דעת הזאת. עד היום
השופט מזרחי קיבל את הטיוטה,
הוא קיבל את הטיוטה, סגר אותה בתוך מעטפה, ואז הוא אומר, לא רק שהטיוטה הזאת לא התגבשה לידי חוות דעת רשמית, אף אחד, אני מסתכל, הטיוטה מעלה אבק בתוך המעטפה, אף אחד לא נגע בה בכלל. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על ההתנהלות בפרשה הזאת, גם אמנם אנחנו מסתכלים על האם אוריך נחשב לעובד ציבור, כרגע אומר השופט מזרחי, לא בטוח בכלל, בינתיים מצטברות ראיות שדווקא הם לטובת אוריך, לא נגדו. זה נקודה אחת, אבל נקודה שנייה, ההתנהלות בפרשה הביטחונית המסעירה, המטורפת הזאת, אתה מצפה שיקחו את הדברים בצורה רצינית, אתה יודע, 4 חודשים, במשך 4 חודשים לא להגיע ולקחת אותה של חוות דעת ולגבש אותה לכדי חוות דעת, זה דבר שהוא קצת הזוי, ואתה יודע, אנחנו מוכרים לנו שאנחנו נמצאים בפרשה פסיכית, וההתנהלות בסופו של דבר שאתה מצפה שהיא תהיה בפרשה כל כך פסיכית, זה התנהלות שצריך להגיע ולגבש חוות דעת, טיוטה של מטיוטה, להפוך אותה לחוות דעת, תוך כמה, יום, יומיים, בטח לא 4 חודשים שלא נוגעים אפילו במעטפה. וכשכזה דבר קורה, אתה מצפה בהחלט שכשמדובר ביונתן אוריך, כמו כשמדובר בבוזגלו, לא יודע, מאלת, שיגיע אותו שופט שיושב בדין ויגיד, אנחנו לא נותנים לרשויות החקירה להתנהל בצורה כזאת, ולהמשיך, ועוד מה הן מבקשות? להמשיך להטיל הגבלות בשביל להמשיך את החקירה. עכשיו, גם ההגבלות הן מזויות, כי למשל לפלשטיין, שהוא גם כן חשוד בפרשות קטרגייט, מותר ליצור קשר עם נתניהו. אבל ליונתן אוריך יהיה אסור. ליונתן אוריך יהיה אסור ליצור קשר עם פלשטיין, אבל לפלשטיין יהיה מותר ליצור קשר עם יונתן אוריך. זה התנהלות שהיא באמת שלומיאלית כל כך, ואתה מגיע, אתה אומר, יכול להיות שהפרשה הזאת היא הבוץ הלבנוני החדש שהפרקליטות צועדת לתוכה. איזושהי מחילת ארנב שהחליטו ללכת לכיוון מסוים, ולשם אנחנו הולכים ושם אנחנו נהיה.
היה עוד דיון מרתק בבגץ שרק הדלפות ממנו יצאו, כי הדיון היה נווה לי בדלתיים סגורות, בגץ דן בעתירה שרוצה לחייב את המדינה לאפשר ביקורים של הצלב האדום אצל הנוחבות. ובגץ מתייחס לדבר הזה בתחום זכויות האזרח, גם כשברור שאין שום הדדיות?
נכון, העתירה היא בעצם של מספר
זכויות אדם, לא אזרח.
כן, זכויות אדם, ארגונים כמו האגודה לזכויות האזרח, רופאים למען זכויות אדם, גישה ומוקד, שהם עותרים, בעצם אומרים, למרות חמאס לא נותן ביקורים של הצלב האדום לחטופים שנמקים במנהרות, ולא נותן להם, אנחנו הרי זוכרים שהעבירו את התרופות, והתרופות לא הגיעו לידי החטופים, ובעצם לא מאפשר את כל הדברים האלה. למרות זאת צריך לאפשר למחבלי החמאס לקבל ביקורים של הצלב האדום. ואפשר לקיים דיון שלם על העניין של עצם הדיון בעתירות שכאלה, האם זה נכון או לא נכון, האם יש אפקט מצנן על הרשויות או אין אפקט מצנן על הרשויות באמצע, בעצם קיום הדיון בבגת ודחיית העתירות על הסף. אבל נשים שנייה אחת את זה בצד. במהלך הדיון אומר השופט יצחק עמית שאנחנו, שהכלא הפך, הישראלי הפך להיות כמו הכלא גואטנמו של ארצות הברית, שמחבלים שם הפכו להיות אסירי איקס. אומרת השופטת דפנה ברק ארז שאפילו בזמנים הכי גרועים היה מידע. השופט יצחק עמית גם אומר שיש, שהדיווחים בעולם הם בסופו של דבר שיש רעב בעזה, ואנחנו, בית המשפט נמצא בחזית על זה. אני אגב לא שמעתי על זה שהוציאו איזשהו צו נגד השופט יצחק עמית, הוציאו נגד גלנט ונתניהו צווים בינלאומיים, אבל
הוא מרגיש שהוא תחת אש בינלאומית כי הוא לא נחלץ מספיק לעזרת הנוחבות?
כך זה נשמע מהדיון, ואתה יודע, בתור אדם שמשרת כלוחם, כולנו תחת אש, חלקנו תחת אש דיפלומטית, חלקנו תחת אש משפטית, וחלקנו תחת אש של ממש. בסופו של דבר אנחנו במלחמה, יש לנו אויב, אחד מאמצעי הלחץ, אני מדבר עם גורמים במשרד לביטחון לאומי, מסבירי, אחד מגורמי הלחץ שבסופו של דבר יש למדינת ישראל, זה לא לאפשר את הביקורים של הצלב האדום, כל עוד לא מאפשרים ביקורים של הצלב האדום לחטופים שלנו. כל עוד לא נותנים לנו, אנחנו לא ניתן להם. עכשיו, אומר תת גונדר אלי כהן, מי שעומד בראש אגף המודיעין של השב"ס, הוא אומר שם באותו דיון, הוא אומר, המחבלים בבתי הכלא, הם נושאים את עיניהם אל הדיון הזה, כדי לראות מה אתם תגידו.
אגב, בעיניי, אברהם, אני אגיד לך, עמוד שאני רוצה שהצלב האדום מבקר את מחבלי הנוח'בה, כמו שאתה יודע מה אני רוצה, ואני חושב שבהפוך על הפוך, זה משרת אותנו. כי אנחנו יכולים להגיד לעולם, תראו, אנחנו נותנים, הנה, הייתי יוצא מזה אפילו קרקס תקשורתי, הייתי מצלם את זה, מראה את זה לכל העולם, תראו, הנה, אנחנו נותנים הצלב האדום לבקר את, את האסירים שלהם, מה הם החטופים שלנו, מתי יגיע איץ צלב אדום אחד לשם? בוא נהפוך את זה להון תקשורתי בינלאומי.
אני יודע שבסופו של דבר, האום, פרסם את זה עמי סגל ממש עכשיו, שהאום מתייחס לזה שאנחנו הכנסנו לרצועת עזה 3,000 מסעיות סיוע.
והתעלם מאיזה 7,000 אחרות.
למה? כי הוא התעלם מלמעלה משני שליש, וזה בדיוק העניין, של אם יש רעב בעזה או אין רעב בעזה. למה? כי זה לא עבר דרך האום. אז זה הרי בסופו של דבר, מי שרוצה להכפיש אותנו, יכפיש אותנו בכל מקרה. זה לא יעזור אם אנחנו ניתן או לא ניתן. אנחנו צריכים, כן, שיהיה לנו את התחמושת ככל האפשר, נגד מקבלי נוח'בה בסופו של דבר, ש... לא שיחקו פוקר בשבעה באוקטובר, אלא אנסו ורצחו ושרפו את האחים והאחיות שלנו.
עורך דין אברהם בלוך, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה.
תודה רבה.
נגיד לבן דרור ימיני מידיעות אחרונות, שלום רב.
ערב טוב.
שלום.
האסטרטגיה של חמאס חכמה יותר מזו של ישראל, תסביר, נמק, הדגם.
אנחנו יודעים טוב מאוד מה הייתה האסטרטגיה של ישראל, או אנחנו קוראים לזה קונספציה עד השבעה באוקטובר. ואותה קונספציה אמרה, נרתיע אותם, הם מורתעים, הנה, ראו, זה לא עבד. כמובן, אנחנו יודעים טוב מאוד מה קרה בשבעה באוקטובר. העניין הוא שאותה קונספציה בדיוק שלא תזבנו גם היום, כי מה אנחנו אומרים? או, הנה, אנחנו מאיימים עליהם, ואנחנו נרתיע אותם, ולכן הם ילחצו. ותהיה לנו עסקה לשחרור חטופים. זה לא עבד עד היום, וגם לא יעבוד מהיום. אותה קונספציה שהייתה עד השבעה באוקטובר, לצערי, נמשכת כנראה גם היום.
אבל בנור, נדמה לי שלא אומרים נרתיע אותם, אלא נהרוג אותם.
אומרים נהרוג אותם, וככל שאתה הורג בהם יותר, בעצם מצבם טוב יותר ומצבנו גרוע יותר, כי הם חיים בעולם אחר. כמו שכתבתי במאמר, הם חיים באידיאולוגיה של אנחנו זה תעשיית המוות. אז מה אתה מפחיד אותם? עם מוות? זה בדיוק מה שהם רוצים. הם מרגישים כמו שהידים. עכשיו, קיסינג'ר כבר אמר הרבה לפניי, שגרילה מנצחת כשהיא לא מפסידה. צבא סדיר מפסיד כשהוא לא מנצח. וזה בדיוק המצב שבו אנחנו נמצאים כרגע. זאת אומרת, הם משחקים איתנו. אנחנו כבר שנתיים ריבונו של העולם, ולא בדיוק מנצחים אותם. אז יכול להיות שחלק מהחמאס הוא בעס, אולי אפילו חלק גדול. אבל איפה ישראל נמצאת?
בן דרור, מה הוא לדעתך ניצחון על החמאס? איך הוא נראה?
אני לא בטוח שיש לי את ההגדרה הנכונה למה זה ניצחון על החמאס. העובדה שארצות הברית ניסתה באפגניסטן וזה לא עבד. העובדה שברית המועצות, אז היה דבר כזה פעם, גם היא ניסתה באפגניסטן וזה לא עבד. אלה ואלה המעצמות התקפלו עם הזנת בין הרגליים. ואפשר להמשיך בעוד דוגמאות. גם אגב רוסיה...
IRA התפרק מנשקו, הנמרים התמילים נכנעו, ה-PKK אמרו תודה רבה אנחנו מצינו, היו מקרים,
לא כל המקרים אותו דבר, כי כאשר מדובר, אף אחד לא הצליח להביס ארגונים של האסלאם הרדיקלי, פשוט זה לא עובד.
למעט שבעצם
רגע, מדובר באידיאולוגיה. עכשיו, אותי מה שמעניין זה לא הם, אותי מה שמעניין זה ישראל, וישראל נמצאת כרגע במצב לא טוב. ישראל כל יום אנחנו שומעים על עוד בשורה חדשה, על עוד אירוע אנטישמי, על עוד מדינה שמבקשת להטיל סנקציות על ישראל, על עוד מאמר שקורא להטיל סנקציות על ישראל. זאת אומרת, אנחנו מתקדמים למצב של דרום אפריקה, וזה האסון הגדול שלנו. עכשיו אנחנו לא רואים את זה, כי הישראלים לא רואים את זה, יודעים שיש איזו מין מפולת מדינית, אבל לא מבינים שהמשמעות היא כלכלית. אגב, נדמה לי ש לאירופה יש כבר ירידה של משהו כמו איזה 30% בייצוא. אבל זה, אנחנו לא יכולים לרשות את זה לעצמנו.
אבל בן דרור, אתה מציע, הצעת הפסקת, שישראל תיזום הפסקת אש חד צדדית, שנשים את חמאס על קרני הדילמה, והם יצטרכו להגיד כן או לא, אבל אתה יודע איך הם אומרים כן או לא.
לא, אני יודע, לא.
לא, הם יגידו כן, אבל, והמשכו לך מסע ומתן למשך שנה.
אבל אני מדבר על המצב עכשיו, שים לב מה המצב עכשיו. המצב עכשיו שאנחנו פשוט מתקרבים באמת למצב של דרום אפריקה. ואנחנו לא יכולים לעשות את זה לעצמנו, חייבים לעצור הפסדים, לעצור את הדימום. יש פה דימום.
אין ספק.
וחייבים לעצור אותו. זאת אומרת, כאילו, אני לא רוצה, אין לי איך להביס את החמאס, אני לא יודע. אני לא כזה, פה כבר מדובר ב... שאלות שקשה מאוד. אני רק יודע שהחמאס כרגע גורם לנו להפסדים איומים ונוראים.
וכאן השאלה, שמע, אני איתך, אני חושב שהנזק כבר גדול מההפסד, ואנחנו קרובים לשלב מאוד
אבל עושה. כל יום שעובר הנזק גדול מההפסד.
אני איתך.
זה בדיוק העניין.
אני איתך.
עכשיו, זה צריך לעצור. קודם כל בוא נעצור את זה.
בן דרור.
האם יכול להיות שנצטרך לחדש את הלחימה אחרי שבועיים? יכול להיות, אבל נהיה במצב קצת יותר טוב. הנה, רצינו, הנה, איתנו להם, הנה, אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי שזה לא יקרה. הם רוצים.
והעולם יאהב אותנו אז.
לא, אני לא חושב שעולם יאהב, לא. זו שאלה, זו סוגיה מאוד מעניינת. כאשר 7 באוקטובר התחיל, כאשר הסיפור התחיל, הפגנות היו כבר באותו ערב. הן היו על ידי משהו כמו, כמו שאני מכיר את הקמפוסים, משהו כמו 20%. צמחנו למשהו כמו 60-70%. את ההפסדים האלה אפשר לחתוך. ואנחנו לא חוסכים אותם, ואנחנו מפסידים כל יום. אבל זה הסיפור הגדול, הסיפור הגדול שאנחנו נמצאים בהפסד כל יום. כל יום של דשדוש, מלחמה, לא מלחמה, כל יום שעובר, מצבה של ישראל גרוע יותר. לפני שבועיים הייתה הצבעה בקונגרס, 20 פעם ראשונה בהיסטוריה של המפלגה הדמוקרטית, 27 חברי קונגרס, נדמה לי מתוך 48 או 49, רוב של חברי סנאט דמוקרטים הצביעו בעד הפסקת משלוחי הנשק לישראל. אבל זה המצב שבו אנחנו חיים היום. הוא לא טוב, הוא פשוט לא טוב. את זה צריך לעצור. ואנחנו לא עוצרים את זה.
כן. שמע, אני שואל את עצמי, באמת, יכול להיות שבה הגענו לנקודה שבה לא משנה מה נעשה, את האירוע הבינלאומי אני כבר לא נוכל לתקן, ואולי הגיע הזמן, באמת, שוב, אגב, אני איתך. אנחנו בנזק בינלאומי שהוא היסטורי חסר תקדים, והוא כבר מסוכן באמת אסטרטגית לישראל. מסוכן אסטרטגית כבר המצב הזה. ברמה לא רק הגיאופוליטית, באמת של הלגיטימיות של ישראל כמדינה בחבר העמים, אין שאלה בכלל במשפחת העמים. אבל השאלה היא, האם הגענו לנקודה שאולי כבר צריכים לומר, אתה יודע מה, אם זה מצבנו, יאללה, בוא נגמור את החמאס, נספוג את הרעש הזאת עוד קצת.
אתה אומר שאפשר לרדת יותר.
לא, אבל לא נשיג כלום. אבל אנחנו לא נשיג שום דבר, ריבונו שלו. מה נשיג? עוד כמה מאות בניינים הרוסים ברצועת עזה, מה יצא לנו מזה? מה? ריבונו של העולם. זאת אומרת, כאילו,
שחמאס לא ישלוט ברצועת עזה? זה הכל?
החמאס, אז הנה, יש לנו, אז יש כל מיני הצעות. בוא נלך עליהם. יש את ההצעה המצרית.
אבל הם לא ילחמו בחמאס, אתה יודע. הם לא יירו כדור אחד באיש חמאס.
אני לא חושב שזה, זה הסיפור. אני לא חושב, אגב, הם ירו בהרבה מאוד אנשי חמאס כי הם היו במצרים. בוא לא נשכח שלפחות השלטון המצרי מתאב את האחים המוסלמים בדיוק, אולי גם יותר ממה שישראל מתאבת אותם. יש להם, זה לא שאין להם. הרי האחים המוסלמים, חוץ מקטר וטורקיה, הם הדבר הסנו ביותר בעולם הערבי. אנחנו יודעים את זה. ירדן רק לפני חודשיים החליטה להוציא אותם אל מחוץ לחוק. אז בוא נתחבר לדבר הזה. זאת אומרת, יש לנו שותפים, זה לא שכולם באופן אוטומטי נגדנו. בוא ננצל את היתרונות.
ואתה אומר, וזה קורה כשהם מחזיקים את החטופים בעזה, וכשהם לא פורקו מנשקם. אתה חושב שזה יכול להתרחש סנריו כזה, שמצרים שולטת שם, החטופים בידיהם, יש להם נשק?
לא, בוא נלך, אני אומר, בוא נלך על ההסכם, זה כל מה שאני אומר.
אבל, לא, אתה אומר, הפסקת אש חד צדדית, ואם אין הסכם?
אם אין הסכם, אני אומר, בוא נלך על הפסקת אש חד צדדית. בוא נביך אותם קודם כל, בוא נעצור הפסדים. האם יהיה צורך אחרי שבועיים לחדש את האש? בהחלט יכול להיות, אם לא תהיה שום התקדמות. אבל כרגע בוא נעצור הפסדים, זה כל מה שאני אומר. כי אני קורא כבר שנתיים את הכותרות ב-BBC ובעוד ב-CNN, ישראל מסרבת להפסקת אש, ישראל מסרבת להפסקת אש. ככה יוצרים פשוט את ישראל כמדינה המפלצית ביותר.
ברנדור, אני איתך ב-100%, אתה יודע על מה הטרגדיה? שכבר לא משנה מה נעשה, גם כשנעשה דברים טובים, או שהם לא יוצגו, או שהם יעובדו.
בדיוק כמו שעכשיו.
הכנסנו 10,000 מסעיות, 3,000 רק דווחו.
לא, אני יודע.
מה אתה יכול לעשות? אתה כבר בסדר. אתה כבר בסדר והם משקרים.
זה לא מחדש לי כלום ביום, ורק שלשום פרסמתי מאמר תחקירי, שכל כולו על השקרים של הערבה. אני יודע, זה לא שאני לא יודע. בכוחותי הדלים אני עושה מה שאני יכול ומפרסם את הדברים גם באנגלית וגם בעיתונים זרים. אבל אני יודע שכל מה שאני עושה וכל מה שאחרים עושים זה טיפה בים. אנחנו בהפסד. כל יום שעובר אנחנו מפסידים יותר. אז מה מציע השלטון הנוכרי אצלנו? בוא נמשיך בדיוק אותו דבר. אבל אם נמשיך אותו דבר, נגיע לדרום אפריקה. הרי זה ברור שנגיע לדרום אפריקה. זה מה שאנחנו רוצים, בוא נעצור את זה. קודם כל אני אומר בוא נעצור את הדימום.
בן דור ימיני, אתה גלשת לתחום שלי, אני מתנצל, באמת.
לעצור את
עצירת דימומים זה עניין רפואי.
אנחנו מדברים בעניין בנפשנו.
אמת, אמת.
תודה רבה בן דור ימיני.
תודה והמשך נעים, ביי.
דיווחי תנועה עם שר פלסנר, פרסומות, ואחר כך אנחנו חוזרים לאותו עניין בדיוק. אנו תת-אלוף במילואים ארז וינר, עמית מחקר במרכז לאסטרטגיה ICGS, לשעבר עוזר הרמטכ"ל וראש צוות התכנון המבצעי בפיקוד הדרום. שלום לך.
שלום, שלום.
דיברנו עם בן דרור ימיני והוא אומר, תשמעו, מוכרחים לצמצם, לעצור את הדימום, לצמצם את הנזקים הבינלאומיים, ללכת להפסקת אש חד צדדית, ואם לא יהיה הסכם בתום הפסקת האש החד צדדית הזאת, אז אפשר יהיה לחזור ללחימה. מה לדעתך יקרה במתאר כזה, שישראל חד צדדית בלי הסכם מחליטה על הפסקת אש וחותרת להגיע להסכם?
כן, נשלח את בן דרור שיש לו לדעתי ידע היסטורי נרחב להסכם חד צדדי אחר שעשינו, נקרא בשם המכובס ההתנתקות או הגירוש. גם אז אמרנו, אנחנו נעשה חד צדדי, אנחנו ניצוג, אנחנו נקבע גבולות ועובדות, ומאותו רגע זה בעיה שלהם. באופן מפתיע, הבעיה הזאת לא רק חזרה, אלא התנפצה לנו בפרצוף בענק. אז אני לא חושב שזאת הצעה רצינית, אני לא חושב שזאת הצעה שיש לה באמת אחיזה במציאות. מה יקרה? מה שיקרה זה ש... החמאס יישב וישתקם ויתחזק ויבנה את עצמו, אנחנו נצטרך להחזיק כוחות רבים במציאות של הגנה לשטח, שוב, שאלה איפה נהיה באותה הפסקת שמציע בדרור ימיני, והחטופים יישארו חטופים. אם זה משהו שהוא יכול לחיות איתו, אז שיערב לו, אני לא חושב שזה הפתרון. אני חושב שהפתרון הוא לצערי, הוא לעשות מה שהיינו צריכים לעשות כבר מזמן, 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 וזה לא עסקה חלקית, ולא הפסקה חלקית, ולא כל הדברים המחובסים, אלא ליישם את העקרונות שאנחנו יודעים שהם עובדים, שבדקנו, שראינו, העקרונות שאנחנו יודעים שמפחידים ומרתיעים את החמאס, שרק מלדבר עליהם זה מחזיק את החמאס חזרה לשולחן מסע ומתן, ולכן צריך פשוט ליישם אותם, ואם ניישם אותם כמה שיותר מהר, אזי המלחמה הזאת תיגמר כמה שיותר מהר, וגם החטופים ישובו אלינו כמה שיותר מהר. זה מה שנקרא כל כך פשוט.
אם זה היה כל כך פשוט, למה אנחנו כבר שנה ועוד מעט 11 חודשים לא מצליחים לעשות את זה?
כי השיח במדינת ישראל הוא שיח לא בריא, הוא שיח לא באמת אמיתי. ראינו את אותה הפגנה השלשום, שבהם אנשים שורפים צמיגים וחוסמים כבישים, כדי שהחטופים יחזרו. כאילו מי שמחזיק אותם בשבי זה ממשלת ישראל ולא אחר.
לא, אבל הם מרגישים שממשלת ישראל לא עושה מספיק, ומנסים לעורר אותה. זו המחאה. אף אחד לא חושב שזה יחזיר את החטופים. אבל מי שיוצא לשם אומר, רגע, אני מרגיש שהאנשים שמעליי, שמופקדים על הדבר הזה, לא מזיזים את ישבנם לכיוון, ואני רוצה להעיר אותם. ואם צריך להעיר אותם באמצעות תמונות כאלה, שאני אישית לא אוהב לראות מן הסתם, אז נעשה את זה ככה, זה מה שאומרים האנשים, אני מסוגל להבין אותם, גם אם לא להסכים עם הדרך פעולה הזאת.
אז תשובה צינית, ואחרי זה תשובה רצינית. התשובה הצינית שקראתי היום בבוקר, ושמעתי כמה וכמה עמיתים שלכם לתקשורת, שאמרו, הנה אתם רואים, רק הפגענו וחסמנו, וחמאס נותן...
כן, עסקנו במירב כהן, עסקנו.
אוקיי, אז זה התשובה הצינית, שם אותה בצד. התשובה הרצינית והמקצועית, שאם יש לי טענה לראש ממשלת ישראל, היא שהוא יותר מדי רצה ורוצה להגיע לעסקה חלקית ולעסקה בכלל, ולכן הוא עיכב את השלמת המשימה ואת השלמת המלחמה יותר מפעם אחת, ובשורה התחתונה, אם היינו עושים את מה שהוא הניח על שולחן הקבינט לפני כשבועיים, לפני או שנה, ששם הצעה הזאת, הנחנו את הפעם ראשונה את התוכנית הזו בפיקוד הדרום, או לפני 4 חודשים שאישרנו את התוכנית הזאת, או מאוד דומה לה אצל אייל זמיר שנכנס לתפקידו, אז המלחמה הזאת הייתה נגמרת, ולכן יש לי טענה לממשלת ישראל, והיא שהוא נתן יותר מדי משקל, זמן וקשב לניסיון הזה. ואין, לא סתם ניסחו את מטרות המלחמה, כשניסחו אותן בצורה מאוד קפדנית ויסודית, ולא כתבו שם שתי מטרות, שוות, החזרת החטופים והחזרת החמאס, כי זה לא עובד ככה. כשאתה נלחם מול טרור, מול גרילה, גם במקומות שבהם משבועים, אז אתה מנצח, מכריע, משמיד, מסיים את הבעיה הגדולה, וזה פותר את הבעיה הגדולה השנייה. זה לא משהו שאתה מחזיק אותו אמורפי באוויר.
אבל ארז, שמעתי אותך משתמש בביטוי, אנחנו כבר יודעים מה מרתיע את החמאס.
נכון.
זה בכלל חוקי להשתמש בביטוי הזה? חמאס מורתע?
לא, אני לא אמרתי חמאס מורתע. תזכור איזה. אולי אפילו כדאי להשתמש בכלל במינה שלא תבלבל. אבל מה מפריע, או מה כואב לחמאס, אנחנו יודעים. דרך אגב, זה לא רק לחמאס, כל ארגון טרור וגרילה, בהיסטוריה המתועדת של העולם המודרני, שהוכרע על ידי צבא סדיר, הוכרע באותם נסיבות ובשימוש באותם אלמנטים. בראש ובראשונה זה שליטה במשאבים, במקרה הזה זה שליטה בסיוע הומניטרי. הדבר השני הוא שליטה באוכלוסייה, או שלילת השליטה באוכלוסייה על ידי אותם ארגוני טרור וגרילה. והדבר השלישי זה שליטה בשטח. אלו שלושת עקרונות. תעשה 1 + 2 + 3, הכרעת. ככה ניצחו את הבורים לפני יותר מ-100 שנה, וככה ניצחו עוד עשרות עימותים ברחבי העולם. ככה אנחנו ניצחנו את הטרור ביהודה ושומרון אחרי חומת מגן, וזה לקח 2 יותר אחרי חומת מגן. אבל זה הכלי, ולכן גם פה, תשלוט בסיוע הומניטרי, אל תאכיל ותאביס את החמאס, אבל תמנע גם טענות של רעב וכדומה, אבל תעשה את זה בצורה מסודרת, לא בצורה חלקית כמו שעשינו. תמנע מהחמאס את השליטה באוכלוסייה, תתחיל לבצע את אותה הפרדה אזרחית. תתחיל לייצר, לא יעשר אבו שבאב אחד, שיש לו היום מדינה של 80,000 איש בדרום מזרח רפיח, תייצר 10 כאלה. למה אתה לא מייצר 10 כאלה היום? כי כל האחים יושבים על הגדר ואומרים, רגע, אבל עוד דקה היהודים ייסוגו ועסקה חלקית, ואז החמאס יהרוג אותנו. החמאס אמר את זה היום, שהם רוצים עסקה בין השאר כדי לחסל את כל המשטפים, את יעשר אבו שבאב ואת כל המשטפים. ותתחיל לבנות את אותם אל תקרא לזה עיר הומניטרית ו-20 מיליארד וכל ההפחדות הגדולות. תתחיל לבנות מחנות כאלה שאתה לוקח אוכלוסייה, מעביר אותה אחרי בידוק, אחרי סינון, מעביר אותה לשטחים שבשליטתך, וככה לאט לאט אתה מפרק את הדבר הזה שנקרא חמאס, וכמובן תכבוש את העיר עזה, שהיא מרכז הכובד השלטוני הצבאי האחרון הגדול שנשאר לחמאס, שבו יושב גם המנהיג הצבאי האחרון שנשאר לחמאס, אז הדין לחדד. אם תעשה שלושת הדברים האלה, אני מתחייב לך פה, ומה שתיקה מוקלט, און רקורד, ותבוא אם זה לא יקרה, שאנחנו אחרי חודשיים וקצת, החמאס מתחיל להתפורר ולהתפרק, גם אם הוא לא ירים דגל לבן רשמית,
אבל זה, אבל זה העניין, זה העניין, ארז. שמה, ההיגיון שלך הוא ברור, ויש מצג גם לא רע שאתה צודק, אבל הזמן משחק לטובת החמאס, ואנחנו יודעים שדגל לבן הוא לא ירים לעולם, וכנראה שאת החטופים הוא ימשיך להרזיק, כי זה הג'וקר היחיד שיש לו בחבילה, מה הג'וקר? הקלף היחיד שיש לו בחבילה. וכמה זמן אנחנו יכולים להמשיך ולספוג את כל הנזקים שאנחנו סופגים מהמלחמה הזאת, ואנחנו סופגים ממנה נזקים. זו השאלה. זה כמו מתחיל להיות משחק שאנחנו צריכים להתחיל לעשות לעצמנו מאזן של הפסד ורווח. ודעתי אנחנו כבר בשלב שבו הפסד גדול מהרווח, ארז.
אבל מה שאני מציע הוא הזמן הכי קצר, מכל החלופות האחרות, לסיים את המלחמה הזאת. כל שאר החלופות שמה שהציע בן דרור ימיני, או כל מיני רעיונות של עסקאות חלקיות והפסקות ומסעים מותנים, מבטיחים גם התמשכות הרבה יותר ארוכה של המלחמה הזאת, כי הרגע אם נכריז על הסכם חד צדדי של הפסקת אש, המלחמה הזאת לא נגמרה. אנחנו לא עכשיו נפתח גם את השערים ונכניס את כל מה שרוצה החמאס כשיקום וכבנייה וכו וכו, והחטופים לא יחזרו בהוקוס פוקוס. ולכן, מה שאני מציע הוא הדרך הכי קצרה לסיים את המלחמה, ואם היו עושים את מה שאני הצעתי עכשיו לפני שנה, המלחמה הייתה נגמרת לפני שנה פחות חודשיים, ואם היו עושים את זה לפני 4 חודשים, אז המלחמה הייתה נגמרת לפני חודשיים. ולכן, במקום כל פעם להגיד, אבל מה שאתם מציעים זה, אני אומר, בואו תנסו את זה, תראו שזה יעבוד, ונוכל לשבת ולהיפגש עוד חודשיים ולעשות סיכום של המלחמה.
תת אלוף במילואים ארז וינר, תודה רבה לך. ערב טוב.
ערב טוב.
פרסומות. לאה שפר ממקימי חלוצי הבשן, תושבת אבני איתן שברמת הגולן, וגם מפונה מגוש קטיף. שלום לך.
שלום וברכה. אחר הצהריים טובים לכולם.
אני מבין שהקמתם גרעין, וחציתם את קווי הפסקת האש עם סוריה, עליהם השלום ולא יודע מה, שצהל כבר יושב הרבה ממזרח להם, וזה היה באמת ניסיון להקים יישוב או הפגנה?
אז ככה, קודם כל את תנועת חלוצי הבשן הקמנו מיד כשישראל נכנסה למה שנקרא בעבר סוריה, אנחנו קוראים לזה חבל הבשן, שם ישבו בימי בית שני ובימי דוד המלך וכולי, ובעצם הקמנו את התנועה באמירה שאנחנו מאוד מאמינים שהתיישבות תביא ביטחון ושצריך להתיישב בחבל הבשן, איפה שישראל כרגע שולטת, שזה לפחות 10 קילומטר קדימה. גם כל סיפור הדרוזים שמאוד סובלים שם מהמשטר שנמצא כרגע שם, יקבלו את הביטחון שלנו אם הם יסתעפו למדינת ישראל, הם גם רוצים את זה. ואנחנו בעצם עשינו כבר כמה פעילויות מיום העצמאות, ואת הפעילות האחרונה עשינו אתמול, שבעצם עברנו את הגדר, נכון, עברנו את הגדר, הגדר הייתה פתוחה לרווחה.
איפה, באזור קונטרה?
לא, באזור הר חזקה, יש שם ליד בסיס של צהל, את היישוב אלוני הבשן. אנחנו בעצם עברנו את הגדר, לא יותר מקילומטר, עצרנו, היינו כ6 רכבים, תקענו בזנתים, שמנו שלט נווה הבשן, ושלט לזכרו של החייל שנהרג לפני כמעט שנה, יהודה דרור יעלום, מהעיר חברון, הוא נהרג בלבנון, משפחה שלו גם כן הגיעה והייתה איתנו בטקס, ועשינו מין ריבוע כזה של בטון, שזה בעצם הקמת אבן הפינה. המטרה שלנו זה היה להגיד שאנחנו רוצים, מעוניינים, חושבים שזה מה שנכון, להקים יישוב יהודי מעבר למה שכרגע הגבול, בכל מקרה צהל כבר שולט שם, בכל מקרה צהל שם בונה, אנחנו ראינו שם עבודות אפר מטורפות עם עמודי חשמל, עם עמודי תאורה שהולכים לשים, כבישים, סוללת אפר ענקית שתקשה על כניסה של טנקים בזמן שחלילה תהיה מלחמה, בקיצור, גם הכפרים הקרובים יותר לגבול הם נטושים, חוץ מהדרוזים עצמם שעדיין יושבים שם ומאוד סובלים. ובעצם המטרה שלנו הייתה להיכנס, להגיד את מה שיש לנו להגיד. היה לנו ברור...
לאה, את יודעת שיש אדמות שיהודים קנו בשן?
נכון מאוד. יש שם אדמות ששייכות לברון, שהיום הן בעצם שייכות לקרן קיימת לישראל. ישבו שם לפני קום המדינה, ובעצם כשקמה מדינת ישראל, כבר לא היו שם יהודים, גם בכל רמת הגולן כבר לא היו יהודים, ולפי מיטב ידיעתי, עד היום, קרן קיימת לישראל מקבלת שם כסף של סוג של שכירות. שמעתי הרצאה מאוד מעניינת על כל האדמות האלה שם.
גידי, בפנטזיה שלך, בעולם מושלם, מה נחלתה של ישראל שם? מה נחלתה של ישראל שם?
נחלתה של ישראל...
בעולם מושלם.
בעולם מושלם, נחלתו של עם ישראל, זה גבולות הארץ המובטחת. אפשר להסתכל באנציקלופדיה של, איך קוראים לתנך הזה, ברח לי כרגע השם. ויש שם ממש תיאור מדויק. אני לא יכולה להסביר גיאוגרפית בדיוק את הגבולות כרגע, כי אני לא מול מפה, אבל זה מהפרס והחידקל ועד לבוא הערבה. הנה את לדעת מקרא, אני מתקנת. ואני מאוד מאמינה בזה, גדלתי על זה, אני חושבת שלאט לאט אנחנו נגיע למקומות האלה, אנחנו אחרי 2000 שנות גלות, הצלחנו להקים מדינה.
לאה שפר, בהצלחה, תודה רבה לך, פשוט נגמר לנו הזמן, תודה רבה.
אוקיי, אז אני מודה לכם.
תודה רבה.
אסף נבו, שר פלסנר, אנחנו והפיקו אותנו, שקד מורג הייתה אחראית על השידור, גיא רביב, עידן האור, אליעזר בן יהודה בדיגיטל, ברקוביץ' ושרף שלמה, וצביקה שרף, סליחה, יהיו אחרינו עם הספורט. אריה, תודה רבה, נתראה מחר.
תודה רבה, מה אתה עושה בתור מיזוגן היום בערב?
אני מחפש מיזוגנים כדי לשבת באיזה בר של מיזוגנים.
להתראות.